ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף חף א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה מראש העמוד. הגמרא פותחת עם דיבור מתחיל מהמשנה והעלל, ואנחנו נחזור לדקה למשנה בדף קוף י' זין עמוד ב' בתחילת הפרק. המשנה פתחה במשפטים האלו: האור והרוטב והכיפה והעלל והעצמות והגידין והקרניים וטלפיים מצטרפים לטמאי טומאת אוכלים, אבל לא טומאת נבלות. אז הדברים האלו וביניהם העלל הם יכולים להשלים למזון עד שיעור כביצה, זה שיעור מינימלי לטומאת אוכלים, שאוכלים שנטמא יכולים להעביר טומאה הלאה לאוכלים אחרים. ממה שכתוב פה מצטרפים לטמאי טומאת אוכלים, משמע שהדברים עצמם אינם אוכלים לבד. אם היה לי כביצה של עלל למשל, זה לא היה טמא בטומאת אוכלים, אבל להצטרף לאוכלים להשלים לשיעור כביצה, זה כן. עכשיו, מה זה עלל? זה בדיוק שאלת הגמרא שלנו, בזה אנחנו פותחים. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מי עלל. רבי יוחנן הוא יגיד מרתקה. ומה זה מרתקה? זה גיד השדרה והצוואר, דבר שהוא דווקא יחסית קשה בפני עצמו. ריש לקיש יגיד בשר שפלטתו סכין, כשמפשיטים את האור מהבהמה, התקווה היא שמפשיטים אור בלבד, מפרידים את האור מהבשר, אבל לפעמים חתיכות קטנות של בשר, איך נגיד, נפלטו מההפשטה לכיוון האור. אז החתיכות הקטנות האלו, לפי ריש לקיש, זה העלל. עכשיו הגמרא, מהי עלל? רבי יוחנן אמר מרתיקה. רש"י בשורה הראשונה אומר מה שאמרנו בהקדמה, גיד השדרה והצוואר, והוא רחב ולבן וקשה מאוד, וקורן אותו ומביא לשון לועזי. חזרה לגמרא, ריש לקיש אמר בשר שפלטתו סכין, וגם פה רש"י אומר בשורה שנייה, בשר שפלטתו סכין, כשמפשיטים את הבהמה, פעמים שהסכין פולט מן הבשר אצל האור, ולא חשיב, הוא לא נחשב, לכן לא מתייחסים אליו כאוכל. ולקמי פריך, הגמרא תשאל בהמשך, איך היא דמי דצרופי מצרף לפי נפשי אין מקבל טומאה. מה שגם הזכרנו כשלמדנו את המשנה, איך זה שהדבר הזה רק מצטרף אבל בפני עצמו לא מקבל טומאה. עכשיו נחזור לגמרא. הצורה שרואים עכשיו, צורת ההר גש, מוסבר בשוליים הם עצמם קושיות, ואנחנו גם משתמשים בפס הכפול לביטוי כי פליגי. נראה את המשמעות של הדבר הזה, ואתם רואים עוד מעט סימון כזה, כי פליגי בעל על דמתניתין, ובהמשך כי פליגי עליבה דרבנן. עושים להתמקד במה חולקים. עכשיו הגמרא, מטיבי מביאים פה פסוק מאיוב: ואולם אתם תופלי שקר רופאי עליל כולכם. המשמעות שמאחורי הפסוק הזה, דבר שאין בו רפואה אתם אומרים לרפואתי. אז הנקודה העיקרי פה שבפסוק הזה מוזכר דבר שאין בו רפואה, וגם המילה אליל נמצא כאן. אליל הוא כמו עלל שלנו. בשלמה למד אמר מרתקה, היינו דלב בר רפואה הוא. אותו איבר שבבהמה, גיד השדרה, אם הוא נקרא, אין לו רפואה. אלא למד יאמר, בשר שבטטו סכין, שזה הפירוש של הלל, בר רפואה הוא, רשי כותב, בשר שפטטו סכין, בר רפואה הוא, המדרדר בשר מן החי. פעמים שקושרים אותו במקומו והוא נדבק ומעלה ארוכה והוא מתרפא. אז אגמה באמת אומרת שבעלל דקרא דקולי אמה לא פליגי. באמת, עלל של הפסוק כולם מסכימים שהוא מרתיקה. כי פליגי בעלל דמתניתין. מחלוקת רבי יוחנן לשלקיש הוא סביב העלל שמופיע במשנה, לא העלל שמופיע בפסוק. אז מה, איזו מהם צודקים? רבי יוחנן אור יש לקיש, תשמע, רבי יהודה אומר, העלל המכונס, כך זה מופיע אצלנו במשנה, בקוף י' ז' עמוד ב', אם יש כזית במקום אחד, חייבים עליו, חייבים עליו משום נבלה. ואמר אבונה, והוא שכנסו. ואבונה מוסיף, מה הכוונה העלל מכונס שהבעלים, הבן אדם עצמו, כינס אותם, אסף אותם? רשי כותב, והוא שכנסו, דאח שווה, הוא מחשיב את העלל הזה, וגלי דתי דלא בטלי מעיקרה. וזה הוא גם מגלה שהוא אף פעם לא ביטל אותו. אפילו מההתחלה הוא לא ביטל אותו. אבל מתכנס מאליו על ידי תינוקות שלא במתכוון, לא פליג רבי יהודה דלהבי נבלה. במצב כזה שלא היה משהו אקטיבי בצד הבעלים, רבי יהודה על כזה דבר לא יגיד שהוא חייב מדין נבלה. אגב, רשי לפני כן חייבים עליו, רשי כותב משום נבלה, בין שאוכלו, בין שנוגע בו ונכנס למקדש, הוא כמובן בן אדם נטמע. הוא פליג, המדינים דקטני, רבי יהודה הוא טענה, והוא חולק על מה שמופיע מוקדם יותר במשנה, שעלה לא יכול להביא לידי תומה חמורה, רבי יהודה אומר לא כן. תומה חמורה זה מצב שאדם נטמע, לפי רבי יהודה כן, אדם נטמע. אז עכשיו, עם כל הרקע הזה, אנחנו נמשיך בגמרא. בשלמה למדם הבשר שבטוטו סכין, היינו דחייקה כזית מחייב. אפשר להבין שמה שרבי יהודה אומר, שאם אתה מכנס אותו, אתה מוסף אותו, ואם אתה מגיע לשיעור כזית, אז לכן הוא מתחייב. ופחות מכזית, מאחר שאנחנו מדברים על דיני אכילת נבלה. אכילה, אדם לא חייב על אכילה אם אין בו נגיד טעם בשר. כותב רשי, בשלמה דמר עלה על היינו בשר שפטטו סכין, היינו דמחייב דיקה למימה כיווה דקנסו אך שווה והדה למיוטי, וזה חוזר לזהותו, וגלי דעתי דלא בטלי מעיקרה. אז אני מבין את דבריו של רבי יהודה, שאם אתה מכנס אותו ואם יש שיעור כזית, זה נחשב בשר, ובכך יש עליו דין נבלה. דין נבלה לא חל על דבר שאינו בשר, אלא ממשיך הגמרא, למד ימה מרתיקה גיד הצוואר, כי איקה כזית, מה היה? ואפילו אם יש כזית של הדבר הזה, עץ בעלמה הוא. הוא לא יכול לחייב להביא לידי חיוב על אכילת נבלה. הוא כמו עץ, לא עץ ממש, אלא כמו עץ. אין לו שום טעם, הוא קשה. הוא לא אכיל. נבלה, שוב פעם, הוא דבר שהוא בשר שאכיל. אז מה רואים מכאן? שהפירוש של ריש לקיש הוא יותר מדויק. הגמרא עונה, עליבא דרבי יהודה לא פליגי. אין מחלוקת, רבי יהודה, רבי יוחנן, שאמר, עלה זה מרתיקה, לא אמר את דברו בתוך שיטת רבי יהודה. כולם מסכימים שלפי רבי יהודה, עלה זה בשר שבטל את הסכין. כי פליגי עליבא דרבנן, המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, זה בתוך שיטת הרבנן. רבי יוחנן אמר מרתיקה נמי מצטרף, מצטרף לשיעור אוכל. זה שיטת התנא קמא של משנתנו. ויש הרגש שאמר דווקא בשר שפתתו סכין, אבל מרתיקה לא מצטרף. ויש הרגש שאומר את דברו בתוך שיטת התנא קמא. התנא קמא לא יסכים שמרתיקה יכול להצטרף לשלים שיעור כביצה לטומאת אוכלין. היי בשר שפתתו סכין, היכי דמי. אי דחשיב עלי, אם הבעלים היה להם דעת עליו, חשבו עליו, אפילו בעל פי נפשי מטעמה. גם בלי ציוף, המשנה דיברה על עלל מצטרף להשלים שיעור מזון, אבל אם הוא חשב עליו, למה צריכים שדווקא, למה צריכים אותו כמצטרף ולא כאוכל בפני עצמו? ואי דלא חשיב עלי ביטולי בטלי. אם הוא לא חשב עליו אז הוא מתבטל, הוא מתבטל לאור, איך הוא מצטרף בכלל לשיעור כביצה של אוכלים. ברשי דיבור מתחיל באנפי נפשי, אמרנו שאם הוא חשב עליו אפילו בפני עצמו, נמי לטעמי טומאת אוכלין, דקיימלן דמחשבה שוויה אוכלה כל מידי דמצי למכלי, ואף אגב דעליו רוחי. נחזור לגמרא. רבי אבין ורבי מיישה, חד אמר מקצתו חישב עליו, וחד אמר מקצתו פרטותו חיה ומקצתו פרטו סכין. עכשיו נחזור להסביר את הדברים האלו, התשובות האלו, דרך רשי. רשי בשורה ראשונה מתחת לגמרא מקצתו חישב עליו, ולא פירש איזה קצת. אם כך, כביצה מיני לא מקבל טומאה, דה לא חישב על כולו, אבל כי מצטרף בהדישה אוכלין, מצטרף ההוא קצת מחשבה דעית בי ואשלומי שיעורה. אז רואים מכאן שמאחר שהוא לא חשב על כולו, אז אי אפשר ליצור כביצה של עלל לטומאת אוכלין. אבל מאחר שהיה לו, איך אפשר שקורא לזה, קצת מחשבה, זה מספיק לאפשר לקצת עלל להשלים לשיעור כביצה. יש בשוליים הערה לעיין במרשל, ואנחנו העתקנו את דברי המרשל בשוליים ונקרא מה שהוא כותב על זה. ובעצם הוא המרשל מעתיק מרשי שבכתב ישן. כתב ככה: מקצתו חישב עליו לאוכלו ומקצתו לא חישב וכו', מצטרף היי מקצת שלא חישב בהדי היי שחישב, תגלי דעתי בהי מקצת שחישב דלא בטלי היי מקצת שלא חישב, ומצטרפים זה עם זה לכביצה, וכי היי גב נעיקה פירושה פולטטו חיה פולטטו סכין. עד כאן. אז אנחנו עם ההסבר המפורש והבהיר הזה נחזור לגמרא. הדעה השנייה, במה מדובר אם אנחנו אומרים שהוא רק מצטרף להשלים שוק הביצה אבל לא באנפי נפשי, לא באופן בלעדי? התשובה השנייה הייתה שמקצתו פלטות חיה, חיה נשכה כמו כלב ודלדל מן הבשר לצל האור, החתיכות קטנות של בשר נדבקו עקב הנשיכה הזאת של החיה, ואחר כך הוא שחט את הבהמה, ובהפשטה גם בסכין הוא הפליט בשר לכיוון האור. ומה שעכשיו קורה, אין אנחנו יודעים איזו נשיכת החיה ואיזו מהסכין. עכשיו, מה שפרטתו חיה לא בטל, מסתמה. הוא לא ציפה לזה, הוא לא חשב על זה בכלל שזה יקרה. אבל מה שפרטו את הסכין, זה הוא עצמו, הבעל הבית, הוא עצמו עשה כך עם הסכין. ועל החלק הזה אומרים שהוא ביטל את חתיכות הבשר לגבי האור. עכשיו, לפי המרשל, אפשר לקחת את החלק שפרטתו חיה והחלק שפרטתו סכין, וביחד אם יש כביצה, יש כאן תומת אוכלין. לפי בתוך רשי, בשורה רביעית מתחת לגמרא, הוא אומר אילכך, כי אבי בהדי שאר אוכלין מצטרף ההוא קצת דחיה בהדיו, כי זה הוא לא ביטל. זה לפי רשי. לפי המרשל, כפי שאמרנו מקודם, יש כאן חיבור או צירוף בין שני אם פרטותו סכין עם פרטותו חיה להשלים לשיעור כביצה. אנחנו נחזור לגמרא. תנן התם בעניין נבלת עוף טהור, מה כתוב שם? אגב, רק נציין שנבלת עוף טהור הוא מתמי רק בזמן שאדם אוכל אותו, לא במגע ולא במסע כנבלת בהמה. אז כתוב שם במשנה, החרטום והציפוניים מתמין ומתמין ומצטרפין. אנחנו רוצים לברר על החלקים האלו, החרטום שקשור למקור והציפוניים, מה מצבם. אז גם שואלת, חרטום? עץ בעלמה הוא, איך זה מצטרף לשיעור אוכלים? אמר רבי אלעזר, בחרטום תחתון. שואלת אומרת, תחתון נמי עץ בעלמה הוא? אמר רפואה בתחתון של עליון. אז אנחנו נסתכל ברשי, תחתון של עליון, קליפת רצועה דקה יש בתוך הפה דבוקה לחרטום בעליון לאורכו. אז על זה המשנה מתכוונת שם, שהקטע הזה, החיליק הזה, יכול להשלים לשיעור אוכלים. יש עוד רשי ש כדאי לנו ללמוד ביחד בהקשר לנבלת עוף טהור, שורה שישית מתחת לגמרא באמצע מתאמין, אם קיבל העוף טומאה מן השרץ. אנחנו מדברים כעת על נגיד תרנגולת שמתה, זה נבלת עוף טהור. הוא לא, אמרנו מקודם, זה לא מתאמה כמו נבלת בהמה. אבל אם אותה תרנגולת נגע בשרץ, אפילו הן נעשין יד החרטום והציפוניים להכניס ולהוציא, תומעת עוף אין לו תומעת מגע משום נבלה, אלא אם כן קיבלה מאחרים. אין לה תומע בכלל, אלא אם כן היא קיבלה תומע מאחרים, שהרי אין לחל האמור בו תומעת אכילה לתמי בבית הבליעה. זה מה שאנחנו כן יודעים, שהוא יכול לתמות בזמן שאדם אוכיל אותו, אבל לא בסתם מגע או מסע. זה לגבי נבלת עוף טהור. אנחנו נמשיך בגמרא, ציפוניים. מה המצב, או באיזו קטע שבציפוניים של העוף הוא מצטרף לשיעור קביצה של אוכלים? אמר רבי אלעזר, מקום המובלעים בבשר, שמה קוראים לזה שורשי הציפוניים, שמה זה יותר רך ואפשר לראות אותו כמצטרף לשיעור קביצה של אוכלים. עכשיו המילה הזאת קרניים, זה לפי תוספות, זה בעצם דיבור מתחיל מהמשנה שלנו, כי במשנה שציטטנו לפני 5-6 שורות במסכת טהרות, המילה הזאת לא מופיעה. קרניים, ראינו במשנה שלנו, אמר רב פאפה, באיזו, על מה מדובר שקרניים מצטפים לשיעור אוכלין? במקום שחותכים ויוצא מהם דם. זה מקום שרח יחסית, ולכן אפשר להבין שהוא יכול להצטרף לשיעור אוכלין. כיוצא בו, השוחט בהמה, והמשך הקטע, הציטוט הזה במשנה הייתה, שוחט בהמה תמיה לעובי כוכבים. מדבר על ישראל ששחט בהמה תמיה לעובי כוכבים ומפרחסת, מטמא טומאת אוכלין, אבל לא טומאת נבלות עד שתמות או עד שיתיז את ראשה. אמר רב אסי, אמר רבי אסי, שונים, שונים, המשמעות של הדבר הוא יש תנאים שמלמדים, והייתי רוצה לחבר את השורות הבאות, שתי שורות הבאות שרב אסי מביא כפירוש למשנתנו. הסיבה שאני מדגיש את זה כעת זה בגלל שבעמוד ב' רש"י מתייחס לקטע הזה כמתניתים, כמו משנתנו. אז רב אסי מביא את המקור הבא, ישראל בתמיה, יהודי ששוחט סוס, חמור וכדומה, בהמה תמיה, ועובד כוכבים בתורה, גוי ששוחט בהמה תורה, כמו פרה, כבש וכדומה, צריכים מחשבה כדי שיהיה עליהם שם אוכל, צריכים תכנון להאכיל את זה לבן אדם. זה הכוונה מחשבה. והכשר ממקום אחר, כלומר דם השחיטה אינו נחשב כמכשיר. כדי שמזון יקבל טומאה צריך שלב שהוא נרטב במשקים מסוימים. לא כל נוזל מכשיר לקבל טומאה. אז הוא צריך הכשר ממקום אחר. שוב פעם, כי דם השחיטה במצבים האלו אינו מכשיר. בשוליים יש לנו נושא וכתבנו ישראל השוחט בהמה תמיה ועקום השוחט בהמה תורה צריכה הכשר כדי לקבל טומאת אוכלין. רש"י על הקטע הזה מרחיב, מכניס הרבה ידיעות. אנחנו בשוליים הוספנו מין, יש לנו טבלה ועוד דברים, ורצינו לנסות לנסח את הסוגיה הבאה בצורה כזאת, עם פלוסים ומינוסים לגבי הגדרת הבשר כבשר, כאוכלין. אם יש כאן, כפי שעכשיו ראינו, יש כאן כמה מרכיבים או נתונים. יש מי השוחט, ישראל או עובד כוכבים. מה נשחט, בהמה תמיה או בהמה תורה? פשוט, אם ישראל שוחט שחיטה ראויה לבהמה תורה, זה פשוט שהוא אוכל. לא צריך איזה תכנון להכיל את זה למישהו אחר. ודם השחיטה זה דם, בלי להיכנס כעת בנושא של הכשרה, אבל בעניין תכנון או קביעת שם אוכלים, מאחר שיש לנו שני פלוסים, ישראל על בהמה תורה אין צריך מחשבה. יש מצב קיצוני השני, בהמה תמיה שנשחטה על ידי גוי. גוי לא שייך לתחום השחיטה בפני עצמו, ובהמות תמיות לא שייכים בתחום השחיטה בפני עצמם. אז זה שני מינוסים. במצב כזה מחשבה לא תועיל. ואנחנו מדברים על מצב שהבהמה מפרחסת. בזמן שבהמה מפרחסת, אחרי שהיא עברה שחיטה, בעיקרון ליהודי מותר לאכול, ובפועל הוא יכול לאכול אם מדובר בבהמה תורה שנשחטה על ידי ישראל. הוא יכול לחתוך בזמן שהוא עדיין מפרחס, ואין כאן בעיה של עבר מן החי, כי ליהודי היתר בשר תלוי במעשה שחיטה. נכון, צריכים להמתין לפני שממש אוכלים את זה עד שהוא נח מהפרקוסים, אבל מבחינת עבר מן החי אין שום בעיה. גוי למשל ששוחט סוס, במקרה כזה אין שום קשר למשהו, נקרא לזה, למשהו יהודי, לא מצד השוחט ולא מצד הנשחט. במצב כזה גוי שמוריד עבר מבהמה כזאת בעודה מפרחסת, הוא חייב משום עבר מן החי. עכשיו, מצב ביניים של ישראל אבל שוחט בהמה טמאה, או גוי ששוחט בהמה טהורה, האם התכנון לאכול או להכיל את זה לבן אדם, האם לזה יש משמעות? הנפקא מינה מכל מה שאמרנו עכשיו הוא שאם אומרים שיש לו שם אוכלים בעודה מפרחסת, אם הבהמה הזאת תיגע בשרץ ובעודה מפרחסת נוגעת באוכלים אחרים, הבהמה הזאת, מאחר שיש עליה שם אוכלים, יתמי אוכלים אחרים. כמובן, אם הבהמה מתה לגמרי, אז היא מתמה במידים נבלה. אבל אנחנו מתעניינים כעת באותו מצב ביניים, בעודה הבהמה מפרחסת, אם היה תכנון לאכול ממנה, והיא נוגעת בשרץ, בעודה מפרחסת, ותוך כדי נוגעת במזון אחרים, הם יתמו תומת אוכלים. וכפי שאמרנו מקודם, אם היה מקרה של גוי ששוחט סוס, כל מה שאמרנו לא תקף, כי לא מועיל מחשבה, תכנון לאכול ממנו, להכיל אותו במצב כזה, כי אז יש לנו שני מינוסים, גם מצד השוחט וגם מצד הנשחט. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא, שורה אחרונה בקצרות שבגמרא, אנחנו פותחים עם קושיה ארוכה. הקושיה ממשיכה לשורה ראשונה בעמוד ב', הכשר למה לי? למה בדוגמאות האלו, ישראל ששוחט חמור או עובד כוכבים ששוחט כבש, למה צריכים הכשר? סופו לתמי תומת חמורה. אנחנו יודעים כשהבהמות האלו ימותו לגמרי, הם נבלות, ובכך הם מתמים בני אדם, וכל שסופו לתמי תומה חמורה לא באי הכשר. תתני דבי רבי שמעאל, והוא מביא את הפסוק, ציטטנו את הפסוק הזה בעבר הקרוב, וחיותן מים על זרע, מה זרעים, פירות, ירקות, שאין סופן לתמי תומה חמורה צריכין הכשר. אין מצב של אוכלים מדורייתא כמובן שמתמים בני אדם, אין בהם תומה חמורה. וגם נציין שאפילו אם זרעים נוגעים באבי אבות התומה, באמת הם לא הופכים להיות אב התומה, בניגוד לבן אדם נגיד, או כלים שנוגעים באמת, הם הופכים להיות אב התומה. לא כן בזרעים. אז אין סופן לתמי תומה חמורה, צריכים הכשר. אף כל שאין סופו לתמי תומה חמורה, צריך הכשר. אבל מה שכן סופו לתמי תומה חמורה, לא צריך הכשר. ותעניה אמר רבי יוסי, מפני מה אמור נבילת אוף טהור צריכה מחשבה כדי שהוא יקבל שם אוכלין, ואינה צריכה הכשר. וכאן כבגבנו, זה משפט המרכזי פה. למה נבילת אוף טהור אינו צריך הכשר? מפני, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', שסופה לטמא טומאה חמורה. נבילת אוף טהור יכול לטמות בני אדם תוך כדי שאדם אוכל ממנו, לא במגע ולא במסע, זה נכון, אבל יש לו כוח לטמא אדם בתוך כדי שאותו אדם אוכל אותו. אז השאלה חוזרת פה. רב אסי הביא כפירוש למשנה שלנו שחיטה של בהמה טמאה על ידי ישראל, או של בהמה טמאה על ידי עובי כוכבים, הם צריכים מחשבה כדי להועיל עליהם שם אוכלים, וגם צריכים הכשר כדי שהם יקבלו טומאה. צריכים לרטב מאיזה מקום אחר שישפוך עליהם מים. אבל למה? למה כדי שיהיה להם כוח, או כוח בתחום טומאת אוכלים, למה הם צריכים הכשר? כי בסופו של דבר, נכון, אנחנו דיברנו מקודם על הבהמות האלו במצב של פרחוס, בזמן שהם מפרחסים, אז אין להם שם נבלה, אבל שם אוכלים יכול לנחות עליהם אם תכננו להכילם. אבל מה העניין הזה של ההכשר? הגמרה עונה, אמר חזקיה, המקרה של המשנה שלנו הוא מיוחד. המקרה של המשנה שלנו, כמו שאמרנו כרגע, מדובר בבהמה המפרחסת. הועיל ויכול לגורע ולעמידה פחות מכזית. אם תוך כדי הפרחוס אדם היה לוקח סכין וחותך וחותך את הבהמה הזאת לחתיכות קטנות, כל חתיכה פחות מכזית, פחות משיעור תומת נבלות, אז יש לנו מצב שהבהמה לא מגיע לתמי תומה חמורה. אז מאחר שיש פוטנציאל כזה לגוררה ולעמידה, כאילו לגריד את הבשר לחתיכות קטנות ולהגיע למצב שלא מתמה תומה חמורה, ממילא יש צורך להכשר כמו זרועים. הגמרא מקשה כאן קושיה ארוכה. אמר לי רבי יומיה לרבי זירה, ומי אמר חזקיה אחי שבעודה מפרחסת אין תומת נבלות? כך היה משתמע מדבריו עכשיו. והאיתמר שחט בה, שחט בהמה טמאה, שניים קנה ובשת, או רוב שניים, ועדיין היא מפרחסת. חזקי אמר אינה לאיברים, אין בו משום עבר מן החי, כי נחשב מיתה, היא נחשבת מיתה. זה בניגוד למה שאמרנו מקודם, שהיא עדיין נחשבה חיה בעודה מפרחסת. לא, חזקי אומר אינה לאיברים, אין בנוח, איך רשי אומר, אין בנוח מוזהר להם עליה משום עבר מן החי. רבי יוחנן אמר ישנה לאיברים, חזקי אמר אינה לאיברים, מיתה היא, משמע שהיא נבלה, ובכך מתמה תומה חמורה. ושוב פעם, איך זה שמקודם רב חזקי הסביר שיש צורך להכשר, כי היא לא נחשב עדיין נבלה, ואפילו יש אפשרות שלא תגיע לכך, ולכן יש צורך להכשר. כאן רואים שבהמה שעודה מפרחסת נחשב בעיני חזקיה מתה. רבי יוחנן אמר ישנה לאיברים לאו מתה, לפי רבי יוחנן שייך עדיין דין עבר מן החי, ואם בעודה מפרחסת הגוי יוריד ממנה עבר, הוא יהיה חייב עליה, כי היא לא נחשב מתה. מה עם דעתו של חזקיה? זה מה שחשוב, זה מה שמעסיק אותנו כעת. האם בהמה בעודה מפרחסת נחשבת חי או לא? אמר לי, אז רבי זירא מעניק תשובה לרבי ירמיה, יצתה מכלל חיה וכלל מתה לא בת. משהו, מצב ביניהם. כותב רשי, אמר לי, מודה חזקיה, דינה מתמר כנבלה. ואף הפי שמותרת לבני נוח מצד זה שאין בה משום עבר מן החי, דייסה מכלל חיה ולכלל מתה לא בת. ובתומת נבלות כתיב וכי ימות, וזה לא במצב של מוות ממש. אז בזה הסברנו את או בזה יישבנו בין שני מימות של חזקיה. נכון, אינה לאיברים, כי היא לא מספיק, אין מספיק חיות לחייב הבן נוח משמעבר מן החי. מצד שני, הוא לא הגיע לרמה של מוות גמור, ובכך יש אפשרות למנוע חלות שם נבלה, כפי שהוא אמר למעלה בראש העמוד, הוב יוכלו לגורה במצב הזה שהיא מפרחסת ולעמידה פחות מכזית, ובזה הסברנו למה יש עדיין מקום להכשר. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא דין עבר מן החי לגבי בהמה שנשחתה ועדיין מפרחסת, הנושא שהזכרנו כבר. גופה שחת בה שניים או רוב שניים ועדיין היא מפרחסת, חזקי אמר אינה לאיברים, אין איסור עבר מן החי לגוי במצב כזה. רבי יוחנן אמר ישנה לאיברים. אמר רבי לזר, נקות להד רבי יוחנן בידך. כדאי לאמץ שיטת רבי יוחנן. דתני רבו שיה כבתי. אנחנו נראה במהלך הגמרא שמצב כזה שיודעה מפרחסת אסורה לבני נוח. זה אומר שישנה, שייך בה, יש בה דין עבר מן החי, כי יודעה מפרחסת. דתני רב הושעיה. אז נשים לב, יש פה ברייתא ארוכה, זה ממשיך, כפי שאתם יכולים לראות בגמרות המסומנות, עד שורה שישית בשורות הרחבות. יש הרבה מקרים, הזכרנו הרבה מהם כבר. ישראל ששחט בהמה תמיה לעובד כוכבים. תשימו לב, רק מבחינת מבנה, יש כאן מספר רומאי אחד בתוך בית קטן. אתם רואים איפה יש מספר רומאי שתיים? שם כתוב עובי כוכבים ששחד בהמה תורה לישראל. זה מה שאנחנו הדגמנו מוקדם יותר, פלוס ומינוס, יכול להקל ולעשות סדר בקטעים האלו. גם אולי נוסיף איזו הקלה פה, שעד סוף השורות הקצרות שבגמרא, אותו כיוון מחשבה יופיע אותו דבר פעמיים. אז אנחנו קוראים מספר רומי אחד, ואתם תראו תחת המספר רומי שניים אותם נתונים, אותם דברים. אז שוב פעם נחזור לגמרא, ישראל ששחד בהמה תמיה לעובי כוכבים, יש לנו פלוס מצד הישראל, מינוס מצד שזה מדבר בבהמה תמיה, וכאן תכנון להכיל את זה לגוי, הוא שחט את זה לטובת עבור גוי. שחט בשניים, או רוב שניים, הוא מפרחסת. מטמא טומאת אוכלין, אם הבהמה הזאת נגע בשרץ וחזר ונגע באוכלים אחרים, הוא יכול להעביר את הטומאה לאוכלים אחרים. אם הבהמה מפרחסת נגע בשרץ, אז הבהמה טמאה נעשה ראשון לטומאה, והיא נוגעת באוכלים אחרים, הם נעשים שני לטומאה. אבל לא טומאת נבלה, כי עדיין נחשב חי. היא מפרחסת. עבר הפורש ממנה כפורש מן החי. ויהיה עליו דין, דין נבלה, יכול לתמות טומאה כנבלה. זה דין באופן כללי. אתה ניגש לכבש שרועה בשדות, לוקח סכין ומוריד ממנה רגל, הרגל זה עבר מן החי לגמרי, נכון, והוא מתמא. ובשר הפורש ממנה, מאותה בהמה בעוד המפרחסת, כבשר הפורש מן החי ואסור לבני נוח, אבל מה, אין טומאה, כי בשר הפורש מן החי אינו דומה לעבר מן החי במובן הזה של טומאה. עבר, כן, בשר לבד שנחתך מן החי לא מתמא, אבל הוא אסור לבני נוח כמו עבר מן החי, ואפילו לאחר שתצא נפשה. וזה מה שרבי יוחנן אמר. רבי יוחנן אמר ישנה לאיברים. ושוב פעם, זה הסיבה שהבאנו את המקור הזה, להראות כשיטת רבי יוחנן שבהמה בעודה מפרחסת, למרות שהיא עברה שחיטה בעודה מפרחסת, היא עדיין נחשב חי לגבי דיני עבר ובשר מן החי. וכמובן זה לא מועיל להמתין עד שהבהמה עצמה תמות, כי אתה הורדת את החלקים האלו בעודה בחיים. שחט בה אחד או רוב אחד, ובהמה זה לא מספיק, זה כאילו חצי שחיטה, והיא עודה מפרחסת, אינה מטמא טומאת אוכלין, כי לא מצינו היתר אכילה במצב כזה. נחרה, זה פשוט להמית את הבהמה, כמו לחנוק את הבהמה, אין בה טומאה של כלום. תוספות מאיר, הביטוי טומאה של כלום זה כמו אין בה משום טומאת אוכלין, זה אותו כוונה. ועובד כוכבים ששחט בהמה תורה לישראל ומפרחסת. שוב פעם, יש לנו מינוס ופלוס. השוחט, המינוס, פלוס זה בהמה תורה, והוא שחט את זה עבור ישראל, או מפרחסת. עכשיו, אותם דברים שראינו מקודם. מטמא טומאת אוכלין, אבל לא טומאת נבלה. עבר הפורש מן כפורש מן החי ובשר הפורש מן כפורש מן החי ואסור לבני נוח, ואפילו לאחר שתצא נפשה. שחד בא אחד או רוב אחד, סימן אחד או רוב סימן אחד, אינה מטמאת טומאת אוכלין. נחרה, אין בה טומאה של כלום. רק נציין, נחרה חנק אותה ועודה מפרחסת, אין בה טומאה של כלום. שחט עובי כוכבים במקום שאין עושה אותה טריפה. דוגמה, גוי חתך בצוואר בהמה חצי קנה. חצי קנה אינו מטריף את הבהמה. ובא ישראל וגמרה כשרה, זה שחיטה כשרה, אם כמובן מדובר בבהמה תורה. שחט ישראל בין במקום שעושה אותה טריפה, ובין במקום שאין עושה אותה טריפה, ובא עובי כוכבים וגמר, שחיטתו פסולה, כי השחיטה נגמרה על ידי גוי. הרוצה שיוכל מבהמה קודם שתצא נפשה, חותך כזית בשר מבית שחיטתה, מהצוואר, ומולכו, להוציא את הדם יפה יפה, ומדיחו יפה יפה. התוספת הזה שיפה יפה, רש"י מסביר כי מאחר שאתה חותך ממנה בשר לפני שהיא הפסיקה את הפרחוסים, היא לא הספיקה להוציא הבאמה בפרקוסיה, היא מוציאה דם, היא מתענחת ובזה מוציאה דם. כאן לא המתמת עד סוף הפרקוסים, ולכן נשאר כמות דם יותר מן הרגיל, לכן יש צורך למנוח אותו ולהדיח אותו יפה יפה. הוא ממתין עד שתצא נפשה, אתה ממתין עד הורדת את הבשר בעודה מפרחסת, אבל אתה לא תאכל אותו עד שתצא נפשה שהיא תנוח. ואוכלו אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. אנחנו מדגישים אחד עובד כוכבים, שגם גוי מותר, למרות שבדרך כלל גוי בינו לבין עצמו חייב מישהו, הוא לא יכול לאכול עד שתצא נפשה. אבל אם ישראל שוחט בהמה לצורך עצמו, ישראל לא מצווה על איסור עבר מן החי אם נשחט, למרות שעדיין מפרחסת. הגמרא תגיד עכשיו מסייע לרב אילי בר אבין, ורשי כותב מסייע לרב אילי הדקתני שאף העובד כוכבים מותר בו. לכן הדגשנו על פי ההנחיה של רשי את המשפט, הביטוי אחד עובד כוכבים. נמשיך בגמרא עוד פעם. מסייע לרב אילי בר אבין, ימר אילי בר אבין, אמר רבי יוסף בר השיאן, הרוצה שיברי חותך כזית בשר מבית שחיטה מן הצבא, ומרחו יפה יפה ומדיחו יפה יפה, וממתין לעד שתצא נפשה, אחד עובד כוכבים ואחד ישראל מותרים בו. לפני שנתקדם, נתייחס לסימונים החדשים, צורת בית שנראה, ובשוליים כתבנו שאלות הקשורות לטמאה שנשחטה ידי ישראל ותאורה שנשחטה על ידי גוי. באי לבלעזר, נוסיף לאור מה שלמדנו, רבלעזר שואל, ורשי בשורה רביעית מתחת לגמרא כותב, באי לבלעזר, מתנית ישראל בתמיה ועובי כוכבים בתורה, תתאמה דמשווינן לאוכלה משום שחיטה היא. תהה נחרה אין בה תומה. אין בה תומת אוכלים. כמובן, אנחנו מדברים בעודה מפרחסת, הוא חנק בין הבהמה, הוא עודה מפרחסת, אמרנו למעלה, אין בה כלום, אין שום תומה. אז התומה שכן ראינו במצבים דליים, היה בגלל שהיה איזושהי צד שחיטה בזה. אם מדובר מצד השוחט, שוחט צריך למרות שנשחט היה בהמה טמאה, או מצד הנשחט למרות שגוי היה השוחט, האפשרות לקבוע למעלה ליעיל שם אוכלים במצבים אלו זה בגלל שהיה מעשה שחיטה. עם הרקע הזה באי רב אלעזר בגמרא, שהבה דרס בה מהו, הפעולות האלו הן פעולות שמקלקלות שחיטה כשרה, והשאלה היא האם שחיטה כזאת נחשב כנחירה, ואז לא יהיה תומת אוכלים. ואז אם הבהמה נשחטה עם שהייה או דריסה של לוחצים מטה על הסכין בשעת השחיטה, והוא נגע בעודה מפרחסת בשרץ ונגע אחר כך תוך כדי הפרקוס באוכלים, האם האוכלים יטמאו או כמו שאמרנו בנחירה, לא. אז זה השאלה שבלעזר שאל. אמר לה, הוא סבא, האחי אמר רבי יוחנן, צריכה הכשר שחיטה, כבהמה תורה. הכשר למה? מה הכוונה הכשר שחיטה? למה הכוונה? למה הלכתה מדייקת הגמרא לומר הכשר שחיטה? הכשר שחיטה בתורה. אמר רב שמואל בר יצחק, בדיקת סכין, כאילו עד כדי כך. כל מה שאמרנו מקודם, ישראל ששחט סוס יחול עליו, ובהודעה מפרחסת יחול עליו שם אוכלין, לגבי תומת אוכלין, זה מדובר שהכל היה תקין, כולל בדיקת סכין שאין בו נקב, סכין הראויה לשחיטה גמורה. אז אם כן, אם הוא שחט בשהייה או בדרסה, זה יהיה כמו נחירה, כי זה לא בכלל הכשר שחיטה, ולא יהיה משום תומת אוכלין. בא מיני רבי זרע מרב ששת, מהו שתציל על הבלועין שבתוכה? גם זה מפרש רש"י, מהו שתציל הבלועים שבתוכה? ישראל בתמיה ועובי כוכבים בתורה, שוב פעם הדוגמה של פלוס מינוס או מינוס פלוס, ומפר חסד ובראה כלים בחיה, והרי היא באוהל המת, והכלים הם בתוך הבימה, והיא מפר חסד ויש מת תחת אותו גג, מהו שתציל עליהם? כדי אמרם בבימה קשה, ראינו את זה ליהי במסכת שלנו, בעלה טבעת תורה ונכנס לא על המי, לא נתמעה, דבר שבלוע תוך חי לא מקבל תומה, הכה מי. וכאן רש"י ממשיך עם שני הצדדים של השאלה, כיוון ואינה מטמאה תומת נבלות, היא עדיין מפרחסת, אז אין תומת נבלות, חיה היא ומצלת, היא נחשבת חי ומציל, כמו שאמרנו מקודם. עוד יאמר, כיוון דמטמאה תומת אוכלין, זה נחשב בשר, אינה מצלת דלאו בלוע הוא. ובישראל בתורה אותו מציאות, ישראל שוחט בהמה תורה והיא עודה מפרחסת, לא מבעיה לנדה, ודאי אינה מצלת. למה? הועיל ואף באכילה מותרת, זה אוכלים, זה לא בעל חי לגבי הישראל בדוגמה הזאת. ועובד כוכבים בתמיה, גוי ששוחט חמור והיא מפרחסת והיא בולעת, והיא בעלה הודעה בחיים, היא בעלה טבעת והיא נכנסה לאוהל המת, זה ודאי לא אוכלים לאף אחד, פשיטה לה דמצלת בעודה מפרחסת, הועיל ואין בה תומה של כלום. על מה? חיה, היא עדיין בחיים, אז היא בכזאת מצילה. עכשיו נחזור לגמרא. בא מיני רבי זרע מרב ששת, מהו שתציל על הבלועים שבתוכה? כל מה שאמרנו מקודם, האם זה אפקטיבי להיחשב כחי? אמר לי, עכשיו יש לנו תגובות וסימנו אותם בצורת הרגש, תגובת לשאלה של רבי זרע, מהו שתציל על הבלועים. אז רב ששת, הוא בעצם, הוא נשאל, הוא עונה, אמר לי, מטמא תומת אוכלין ומצלת בעודה מפרחסת, אמרנו שאם חישב עליו הוא הופך להיות אוכלין, אז היא מתה, היא כמו אוכל, אוכל זה לא בעל חי, הוא לא חי, הוא אוכל, אז אוכל לא מציל, אז זה לקרוא את זה בתמיה, הוא מצלת, ודאי שלא מצילה. אמר לי רבי זרע, אבל עונה לרב ששת, מגיב לתשובה הזאת, אמר לי, אינה מטמאה תומת נבלות ולא תציל. אם הייתה נבלה מתה לא מצילה, אבל היא לא נבלה, ולכן למה שהיא לא תציל? אמר אביי, אביי גם הגיב, אומר תגובה לחומרה, אינה מצלת על הבלועים שבתוכה, טעם וטעמי התאומת אוכלים. והרובה, מי שבא על בהמה כזאת במצב כזה, בעודה מפרחסת, חייב מיתת בית דין, אם הוא עושה את זה במזיד, או חייב קורבן חטאת, אם הוא עושה בשוגג, דהה אינה מטעמה תאומת נבלה, היא לא מתה. אז זה כמו אדם שבא על בהמה, שחייב מיתת בית דין. במשנה, בקוף י' ז' מודד, בתחילת הפרק, רב יהודה אומר, העלל המכונס, אם יש בו כזית במקום אחד, חייב עליו. אולי יש מקום להזכיר שלפי רב יהודה, אמרנו שלטמן תפליג, שהעלל הוא בשר שפרטתו סכין. אמר רב הונה, והוא שכנסו, נסתכל ברשי, והוא שכנסו דגלי דעתי דלו בטלי מעיקרה, אבל נתכנס מאליו כגון שכניסו תינוקות או חיה אחר הפשט, לא הועיל ובטל מתחילה ונעשה אור, אותם חתיכות קטנות שנדבקו, תו לא הדר אבי בשר דלתומת אוכלין הוא דמעניה מחשבה לשווי אוכלה. לגבי קביעה כאוכלים או לא, מחשבה כן משמעותית, גם מועילה, ואפילו אור עצמו ששלקו מתמת תומת אוכלין אחרי שהסורך, אבל לשווי בשר, מה שהתבטא לא חוזר להיות נחשב בשר. נמשיך בגמרא, וימר אבונה, שני חצאי זיתים שישנן על גבי האור, האור מבטלן. הגמרא ממשיכה לדף קוף חף בית, אליבא דמן, לפי מי אמר רב הונא שהאור מבטלם? אי אליבא דרבי ישמעאל האמר לא מבטל אור. ולפי רב הונא, אם לא כנסו כן בטל. רש"י בשורה ראשונה, פלוטה דרבי שמעון ורבי עקיבא בפירקין בדף קכ"ד במתניתין דקטני, היו עליו שני חצאי זיתים של בשר מטעמים במסע. אם אנחנו מדברים על בהמה שמתה ויש כאן שאלה של נבלה, שני חצאי זיתים של בשר, שיעור חצאי זיתים מטעמים במסע, שרי נסע כזית נבלה ואין מטעמה במגע, די נוגע אחר אין נוגע וחוזר ונוגע. ורבי עקיבא אומר לא במגע ולא במסע. אמר לרבי ישמעאל לא מבטל אור, ולרבי עקיבא מבטל. נחזור לגמרא, רק נזכיר שרב הונא אמר שאם הוא לא כנסו אז אינו מטמא, רק אם כנסו חייב עליו משום נבלה. אבל אם הוא לא כנסו, האור מבטל. אז אם רב הונא אמר את דברו אליבא רבי ישמעאל, אבל רבי ישמעאל הוא בדעה שהאור לא מבטל, לכן אם הוא נשא אור שבו נדבק שני חצאי זיתים, הוא נשא נבלה. ואי אליבא רבי עקיבא פשיטא, אם רב הונא אמר דבריו תוך שיטת רבי עקיבא זה פשוט מדי, אמר מבטל אור, רבי עקיבא אומר שמבטל אור, וגם רב הונא אמר שאם הוא לא כנסו האור מבטלו. אז יש כאן בהמשך, אתם רואים משולשים בשני כיוונים פה ועוד כמה שורות בשוליים כתבנו כיוונים שונים. אליבא דמן אמר אבונה את דינו, דאור מבטל שני חצאי זיתים. כמו עונה, לעולם אליבא דרבי ישמעאל. וכי אמר רבי ישמעאל לא מבטל אור, הנימילי שפלטותו חיה. זה נעשה שלא מידת הבעל הבית, הוא לא, לא חשב בכך, לא רצה בכך. אז אז רבי ישמעאל שאומר שאור לא מבטל, זה בנסיבות כאלו, אבל פלטותו סכין בטיל, כי הוא עשה כך מידת, הוא השאיר את הבשר, את החתיכות הקטנות צמוד לאור כדי שיתבטלו לאור. עכשיו במה רב הונה אומר? בדבריו של רב הונה הוא אומר שאפילו רבי ישמעאל מגביל את דבר שאור לא מבטל במקרה של פלטותו חיה. רש"י מימור, ויאמר רב הונה, למעלה יותר, שורה שנייה בקצרות, לעולם אליבא דרבי ישמעאל, והשמינה רב הונה, דכי אמר רבי ישמעאל לא מבטל אור, הנימילי בפלטותו חיה, שנעשה שלא מדעת, אבל פלטותו סכין מדעת ביטלו. אז אנחנו נמשיך בגמרא עם קושיה. תא שמע, רב יהודה אומר, העלל המכונס, אם יש כזית במקום אחד חייבים עליו. וימה רב הונה, אנחנו כבקבנו רב הונה ככל הדיון שלנו סביב שיטת רב הונה, וימה רב הונה והוא שכנסו. כאן אנחנו מדברים על פלטתו סכין. רש"י אומר, ואמר רב הונה והוא שכנסו אחר הפשט דגלי דתי דלא בטלי מעיקרה, אבל לא כנסו לא, אם לא כנסו לא יהיה חייב עליו. מדמוקים לה בשכנסו, מזה שרב הונה מעמיד את רב יהודה בתנאים כאלו, מכלל דבשפטותו סכין בשניים ושלושה מקומות כמר, וקטני חייבים עליו. אלמה, מה רואים? אי בטלינו איהו במתכוון בטילי, רק אם הוא התכוון אז הוא בטל, אבל אור לא מבטל. דאי בטלינו אור תו לא הדרי למהווה נבלה, אם האור מבטל אז הוא לא היה חוזר להיות נבלה. זאת אומרת, זה שהוא מכנס אותו אחר כך, אחר שכבר התבטל, זה לא היה מועיל. אז מכאן רואים שהאור לא מבטל. נמשיך בגמרא, אי אמרי בשלמה פלטותו סכין, לרבי ישמעאל נמי לא בטיל, רב הונה דאמר רבי ישמעאל, אלא אי אמרת, כמו שאמרנו מקודם, פלטותו סכין לרבי ישמעאל בטיל, ורק פלטותו חיה לא בטיל, רב הונה דאמר כמן, רב הונה שסובר שפלטותו סכין לא בטיל, אז כפי מי הוא אמר את דברו. גם פה נחזור לרש"י, אי עמוד בשלמה פלטותו סכין לרבי ישמעאל נמי לא מבטל אור. ואיך ראינו את זה? בגלל שאם הוא מכנס אותו הוא מחייב, הוא חייב משום נבלה. רב הונה ממשיך רש"י, דאוקמה לרבי יהודה שהיה זית מתחילה לחצאין, ואפילו אחי לא בטלינו אור מעיקרה, הוא, זאת אומרת רב הונה, דאמר כרבי ישמעאל דאוקמי רבי יהודה אליבא דרבי ישמעאל, ורבנן כרבי עקיבא. הכל יסתדר. אם אומרים שגם בפלטותו סכין לא בטל, אלא אם ממשיך רשי, פלטותו סכין רבי ישמעאל מודי דמבטל אור, מודי כוונה לכיוון רבי עקיבא שסובר שאור מבטל. אז אם אתה אומר שבפלטות סכין רבי ישמעאל מודה שמבטל אור, רב הונה דאוקמה לדרבי יהודה, כשהיה זית זה מתחילה לחצאין, ואפילו הכי לרבי יהודה לא בטל, דאמר כמן דבשלמה היא לא. רש"י ממשיך פה עם נגיד הרחבה שאנחנו נוותר עליו כעת ונחזור לגמרא. אם אנחנו רוצים להציג את הדברים באופן מקוצר, לפני הקושיה אמרנו שפלטותו סכין בטל, האור מבטלו. אבל עכשיו בתוך כדי הקושיה הזאת רואים שבפלטות סכין אין ביטול אוטומטי. העובדה שאם הוא מכנס את החתיכות הם מתאמים כנבלה ולא בטלים לאור. נמשיך בגמרא, אלא לעולם פלטותו סכין רבי ישמעאל לא בטיל, אין ביטול אוטומטי. אז מה נעשה עם דבריו של רב הונה? ורב הונה שהוא אמר בסוף קוף חף א' עמוד ב' שהאור מבטל שני חצי זיתים, דאמר כרבי עקיבא. אבל אמר, ניסינו לומר את זה מוקדם יותר, אבל אותו שאלה כאן פשיטה, מה אני לא צריך רב הונה לומר דבר שזה כבר שיטת רבי עקיבא? הגמרא עונה, מהו דתימה? כי כאמר רבי עקיבא שהאור מבטל, הייתי חושב, אני מילי פלטותו סכין שהוא עשה במכוון, אבל פלטותו חיה לא בטיל. כמה שמלן, תעמד רבי עקיבא מבני שהאור מבטלן. הדגש הוא לא על הכוונות מקודם, שאם יש כוונה אז הוא בטל, אם אין כוונה לא בטל, אלא המכריע, הכוח פה, הוא הקובע, זה האור. לא שנה פלטה חיה ולא שנה פלט סכין. כדי קטני סיפה, לפני מה רבי עקיבא מתאר באור, לפני שהאור מבטלן. אנחנו נסתכל למטה ברשי, יש לנו כוכבית שהוספנו בתוך הרשי, הכי גרסינן, לעולם פלטותו סכין. ואנחנו אומרים זה בנוסף לפלטותו חיה. לרבי ישמעאל נמי לא בטיל, ורב הונה דאמר אליבא דרבי עקיבא. כלומר, דאמר רב הונה ליה האור מבטלו, אליבא דרבי עקיבא אמרה, והי דרבי יהודה החצאים לא בטלים, אליבא דרבי ישמעאל. כמה שמלן, ממשיך רש"י, רב הונה דאפילו פלטותו חיה, הכוונה פה האור מבטלן, מפני שהאור מבטלו, משמע תימה באור תליה, ואף אגב דלא בטלינו איהו, למרות שלא היה כוונה מצד הבעלים. עד כאן שיעורנו להיום.